שבת, דף צדיק ג', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ב', עמוד ב', במשנה למטה. לפני מספר חודשים, בא לבית הכנסת שבו אני מתפלל מדי יום, יהודי דפק על הבימה, אומר מוריי ורבותיי, באתי לכאן במיוחד לבקש ממכם תרומה, שתבואו ותשתתפו בבניית בניין שבו יעסקו בתורה אלפי יהודים, והחפץ חיים אומר, ככה הוא הוסיף, אדם שהוא שותף בצדקה, יש לו זכויות לא רק בחלק יחסי ממה שהוא עזר, נאמר הוא השתתף באחוז מתוך כל הצדקה, אז הוא מקבל אחוז מהזכויות. לא, הוא מקבל 100% מהזכויות. אם יש 100 אנשים שהשתתפו נאמר באיזשהו בניין, כל 100 אנשים מקבלים 100%. לא שכל אחד מקבל אחוז אחד. זו שותפות מאוד מאוד משתלמת. ולכן אני מציע לכל אחד לבוא ולהרים את תרומתו, להיות שותף בבניית אותו בניין. מאוד התפעלתי. הרי דבר נפלא, לומר שכשבן אדם שותף במעשה צדקה, אז הוא מקבל את כל הזכויות, הוא בעצמו, כל שותף מקבל את כל הזכויות. הלכתי לבדוק איפה זה כתוב בחפץ חיים, והדברים של החפץ חיים נאמרו, היסוד של הדברים, ההוכחה של הדברים, זה מהגמרה שלפנינו, מהמשנה שלפנינו. בשנת תרמ"ח, לפני 132 שנה, רבנו ישראל מאיר הכהן מרדין, המכונה החפץ חיים, חיבר את הספר אהבת חסד, כדי לעודד אנשים להקים קרן הלוואות, קרן של גמח, לעזור לאנשים שזקוקים לקבל הלוואה, ולתת להם את זה בתשלומים נוחים, כדי שיהיה להם אפשרות לעמוד בזמנים שיש להם הוצאות מרובות. והוא מאוד מעודד את העניין, והוא מאוד מאוד מחזק. הוא כותב שמה שלושה טעמים למה מאוד כדאי שכל אחד ישתתף בכזה גמח. כותב שמה בפרק 16, טעם ראשון למה, מתוך שלושת הטעמים, כי הרי כשהאדם יש לו חלק בגמח, גם אם הוא נתן סכום כסף קטן, סכום כסף צנוע, והוא הפך להיות שותף, כותב בזה הלשון, הקדוש ברוך הוא יחשוב לכל אחד כאילו הוא לבדו היה גומל החסד, כאילו הוא לבד נתן את כל הסכומים של ההלוואות האלה. מאיפה ההוכחה? מהמשנה במסכת שבת, דף צדיק ב', עמוד ב', משנה כותבת, המוציא כיכר לרשות הרבים. אדם שמוציא כיכר לחם לרשות הרבים בשבת, הוא עובר משום המלאכה של מוציא מרשות לרשות, והוא יהיה חייב. אבל כאן המשנה מחדשת חידוש גדול. אם לא אדם אחד הוציא את אותו כיכר לרשות הרבים, אלא הוציאו שניים פטורים. פלא. הגמרא תביא לזה מקור מהפסוקים. אבל יש לזה תנאי. דווקא אם כל אחד לבד היה יכול לשאת את אותו כיכר, והם נשאו את זה יחד, אז הם יהיו פטורים. אבל אם לא יכול היה אחד להוציאו, כי זה מאוד כבד אותו חפץ, ולכן הוציאו שניים, אז שניהם יהיו חייבים. כל אחד יצטרך להביא חטאת בפני עצמו. מוכיח מזה רבינו ישראל מאיר הכהן מרדין, החפץ חיים, בעל החפץ חיים, שכשישנם שני אנשים שנוסעים ביחד מסע, וכל אחד בפני עצמו לא היה יכול לעשות את המסע הזאת, ורק ביחד הם יכולים, כותב רבינו ישראל מאיר הכהן בהגעה שם, נחשב כאילו לבדו עשה כל המלאכה. זו הוכחה מפורשת מהמשנה, מידה טובה מרובה, כשכמה אנשים יחד משתתפים לעשות קרן של גמילות חסדים, לתת הלוואות לאנשים, או אפשר אולי ללמוד מזה לכל ענייני הצדקה, שכמה שותפים יחד במעשה צדקה אחד, שכל אחד לבד לא היה מסוגל לעמוד בו, כל אחד ואחד מהם יש לו את כל מלוא הזכויות של כל הצדקה יחד. כי הרי כל אחד לבד לא היה יכול, רק ביחד הם יכולים, אז לכן כל אחד יש לו את מלוא הזכויות. זה דעת תנא קמא. רבי שמעון פותר, גם אם לא יכול אחד להוציא, ולכן הוציאו שניים לפי רבי שמעון, שניהם יהיו פטורים. אמר רב יהודה, אמר בשם רב. יש כאלה אומרים שמי שאמר את זה, זה אבאיה, ואמרי לה אמר אבאיה. יש אחרים שאומרים שזה ברייתא מפורשת, ואמרי לה במתנית התנא. מה הדברים שנאמרו? אם שניים יחד הוציאו חפץ, אז אם זה חפץ כזה שזה יכול לבד להוציא את החפץ, וזה יכול לבד להוציא את החפץ, זה לא חפץ כבד. והם הוציאו את זה ביחד. רבי מאיר מחייב, תכף אנחנו נביא מקורות לכל הדעות כאן, בעזרת השם, יש כאן שלוש דעות. רבי מאיר מחייב, ורבי יהודה ורבי שמעון במקרה הראשון פותרים. במקרה הזה, שכל אחד ואחד היה יכול לבד להוציא את החפץ ועשו את זה יחד, אז לפי רבי מאיר כל אחד יהיה חייב, ולפי רבי יהודה ורבי שמעון כולם יהיו פטורים. מקרה שני, אם זה אינו יכול וזה אינו יכול, כמו במקרה שלמדנו במשנה, כל אחד לבד לא היה יכול לשאת את אותו חפץ, אבל ביחד הם מסוגלים לשאת את זה כולם יחד, אז רבי יהודה ורבי מאיר מחייבים, כאן גם רבי יהודה מצטרף לחייב, ורבי שמעון רק הוא פותר. מקרה שלישי, אחד מהם יכול לבד לשאת את המסע, ומישהו אחר בא ועזר לו. זה לבד יכול, וזה השני שבא והצטרף אינו יכול לבד לשאת את המסע, דברי הכל חייב. הגמרא תבאר שרב חיסדא אומר, מי הוא זה שיהיה חייב? זה שלבד היה יכול לשאת את המסע, והוא, למרות שמישהו אחר בא ועזר לו, אבל המישהו האחר הזה לא היה יכול לבד לשאת את המסע, אז זה שכן יכול היה לבד לשאת את המסע, הוא זה שיהיה חייב. תניא נמי הכי, באמת כך כתוב ברייתא נוספת, אדם המוציא כיכר לרשות הרבים, בוודאי שהוא יהיה חייב. אבל אם הוציאו שניים, רבי מאיר מחייב בכל אופן, בין אם זה יכול וזה אינו יכול, בין אם שניהם יכולים, בין אם שניהם לא יכולים. ורבי יהודה אומר, תלוי. אם לא יכול כל אחד להוציאו לבד והוציאו שניים, חייבים. ואם לאו, שזה יכול לבד וזה יכול לבד, אז הם יהיו פטורים אם הם הוציאו ביחד. ורבי שמעון פותר גם כשאחד לא יכול להוציא את זה לבד והוציאו ביחד, בכל זאת רבי שמעון פותר. וכאן הגמרא מביאה את המקורות לכל אחד משלוש הדעות. מינה נמילי. מאיפה נאמרו הדברים האלה ששניים שעשו פטורים או חייבים? או תלוי מתי, מאיפה נאמרו הדברים. דתנו רבנן, חכמים שנו ברייתא שנאמרה לגבי קורבן חטאת. כל הרעיון שחייבים, מה היו חייבים? בדרך כלל חייבים קורבן חטאת. אדם שבשוגג עשה מלאכה חייב קורבן חטאת. לגבי קורבן חטאת כתוב ככה, שאם נפש אחת תחטא בשגגה, ובוא נבדוק את התנאים, האם באמת היא מחויבת בקורבן חטאת. אומרת התורה, בעשותה, אחת ממצוות השם שלא תעשנה. מה זה בעשותה? בעשות אותה. אדם שעשה את כולה, את כל המלאכה, אז הוא יהיה חייב קורבן חטאת. העושה את כולה חייב חטאת, ולא העושה את מקצתה. מה פירוש? איך אדם עושה מקצת המלאכה? כיצד? שניים שהיו אוחזים במלגז, כלשון, כוונה מין כזה מזלג עם שלוש עיניים, שאיתו הופכים את התבועה. ולוגזין, אוספים את השיבולים, עושים הרמה אחת, ואם אדם חלילה עושה את זה בשבת, הוא חייב משום מלאכת, מאמר שהוא אוסף את התבועה ועושה מהם הרמה. אבל אדם אחד לא עשה את זה, אלא שניים יחד. מקרה שני, שניים אוחזים בחרקר. מה זה חרקר? זה מין מוט כזה, שהקצה העליון שלו מחודד, וכשבאים לעשות בד, להירוג בד, הרי קודם כל מותחים חוטים לאורך, אבל מכיוון שזה הרבה חוטים, ארוכים וצפופים, אז לפעמים מסתבכים אחד בשני, ומה שצריך לעשות זה לעבור עם איזשהו מוט, ולהפריד ביניהם. המוט הזה נקרא חרקר. ושניים החזיקו אותו, והם ביחד שובטים, משווים את חוטי השתי שיהיו ישרים בכלי נו להריגה. הם עוברים על מלאכת מייסך, זה נקרא מייסך, אבל הם עושים את זה יחד. מקרה שלישי, שניים אוחזים בקולמוס, כלי כתיבה, והם ביחד כותבים. או שניים שאוחזים ביחד באיזשהו קנה, והוציאו אותו יחד לרשות הרבים, יכול שניים שעשו יהיו חייבים. תלמוד לומר, בעשותה, אדם שחטא בשגגה בעשותה, שהוא עשה אותה את כולה, העושה את כולה יהיה חייב, ולא העושה מקצתה. אם הוא רק עשה מקצת המלאכה, כי הוא עשה את זה ביחד עם מישהו אחר, אז שניהם יהיו פטורים. ממשיכה הברייתא, ואם מדובר כאן בדברים כבדים, למשל, שניים אוחזים בעיגול גדול של דבילה, זה תאנים מיובשים שהם דחוסים יחד בעיגול. ושניהם יחד הוציאו את העיגול דבילה לרשות הרבים. מקרה שני, שניים אוחזים בקורה כבדה, והוציאו אותה יחד לרשות הרבים. כאן כבר יש כמה דעות. רבי יהודה אומר, אם לא יכול אחד להוציאו, והוציאו שניים, אם זה היה כבד, ואדם, כל אחד מהם לבד לא היה יכול לשאת לבד את המסע, רק יחד הם יכלו, הם יהיו חייבים. ואם לאו, אבל אם כל אחד לבד היה יכול גם לשאת את המסע הזה, והם עשו את זה יחד, הם יהיו פטורים. רבי שמעון אומר, אף על פי שלא יכול היה אחד להוציאו לבד, כי זה מאוד כבד, והוציאו שניים, בכל זאת הם יהיו פטורים, ומה ההוכחה לזה? לכך נאמר בעשותה, כדי לומר לנו, לא משנה האם הוא היה יכול לבד או שהוא לא היה יכול לבד, רק אם הוא עשה אותה, בעשותה, עושה את כולה, רק אז הוא יהיה חייב. יחיד שעשה חייב, אבל אם שניים שעשה הוא לא עשה את כולה, כי שניים יחד עשו את כולה, אז שניים שעשו היו פטורים. שואלת הגמרא, רגע, אתה מדבר על אותה מילה, בעשותה. למה רבי יהודה לומד שמתי הוא יהיה פטור דווקא אם כל אחד היה יכול לבד לשאת את המסע, והם נשאו את זה יחד? לעומת זאת רבי שמעון אומר, שגם אם הם לא היו יכולים לשאת כל אחד לבד את המסע, זה שהם נשאו את זה יחד, הם יהיו פטורים, הרי שניהם לומדים את זה מאותה מילה, אז איך כל אחד מהם לומד אחרת? במה היקה מפלגה? במה הם נחלקו? אומרת הגמרא, הם נחלקו בהיקרא, באותו פסוק שנאמר לגבי קורבן חטאת. כתוב כאן, ואם נפש, כמה זה נפש? לשון יחיד, אחד. אחרי זה כתוב, אחת, אחת זה גם אחד. אחרי זה כתוב, תחטא בשגגה מעם הארץ, בעשותה. כמה אנשים עשו? גם כן, אחד. לשון יחיד. רבי שמעון סבר, תלתה מיעוטי כתיבי. התורה ממעטת שלוש פעמים לשון יחיד. פעם אחת נפש, אחר כך אחת, אחר כך בעשותה. אז הוא דורש, כאילו כתוב, נפש תחתה, אחת תחתה, בעשותה תחתה. מה לומדים מכל אחד משלושת המיעוטים האלה? מיעוט ראשון, חד, זה בא למיעוטי, במקרה שאדם מוציא מרשות אחת לרשות אחרת בשבת. הרי בשביל שאדם יהיה חייב, הוא צריך גם לעקור מרשות אחת וגם להניח ברשות אחרת. אבל אם זה יתחלק בין שניים, זה עוקר את החפץ מרשות היחיד, וזה מניח אותו ברשות הרבים, הם יהיו פטורים מקורבן חטאת. אמנם זה אסור מדרבנן, אבל הם יהיו פטורים מקורבן חטאת. זה לומדים עם מיעוט אחד. מיעוט שני, אחד למיעוטי, שניים שעושים את אותו מעשה יחד. אבל זה יכול היה להוציא אותו לבד, את החפץ, וזה היה יכול להוציא את החפץ לבד, והם הוציאו ביחד, אז הם יהיו פטורים מחטאת. ומיעוט שלישי שכתוב, אחד למיעוטי, גם באופן שזה ששניים הוציאו ביחד, זה כי כל אחד לבד לא היה יכול לבד. זה אינו יכול וזה אינו יכול. בכל זאת אומרת התורה, רק בעשותה. רק אם אחד עשה את כל המלאכה, הוא יהיה חייב חטאת, אבל שניים שעשו יהיו פטורים. זה רבי שמעון, מכיוון שיש לו שלושה מיעוטים, אז הוא ממעט גם במקרה שכל אחד מהנושאים לא היה יכול לשאת לבד, וכל זאת כשהם נשאו יחד הם יהיו פטורים. רבי יהודה שהוא חולק על רבי שמעון, הוא סובר שבכלל אין מספיק מיעוטים למעט גם את המקרה הזה של זה אינו יכול וזה אינו יכול ועשו יחד, שיהיו פטורים. אין פשוט מיעוט בשביל זה. למה? תראה איך הוא מחשבן את המיעוטים. אמנם אני מסכים איתך, אומר רבי יהודה לרבי שמעון, שיש כאן שלושה מיעוטים, אבל כל שלושת המיעוטים האלה דפוסים. אחד, המיעוט הראשון אני מסכים איתך, שזה בא למיעוטי זה עוקר וזה מניח. וגם על המיעוט השני אני מסכים איתך, ואחד למיעוטי כשזה יכול וזה יכול, והם עושים את זה יחד, הם יהיו פטורים. אבל המיעוט השלישי, שמזה למדת שגם כשכל אחד מהם לא יכול, אם הם עשו את זה יחד, הם יהיו פטורים, זה אני לא מסכים איתך, כי מהמיעוט הזה אני לומד משהו אחר. וחד למיעוט יחיד שעשה בהוראת בית דין. אם בית דין קיבלו שאלה, בית דין הגדול הכוונה לסנהדרין, בזמן שהם היו יושבים בלשכת הגזית בזמן בית המקדש, והם קיבלו שאלה בנוגע לאיזשהו סוג של חלב מסוים, והיה נידון, האם זה נידון כשומן או כחלב, האם זה מותר באכילה או אסור באכילה, ובטעות הכריעו בית דין שזה יהיה מותר, והלך אחד ועשה על פי בית דין, אכל מאותו חלב. אז אומרת התורה, מכיוון שאתה לא עשית את זה על דעת עצמך, אלא עשית עלית בבית דין הגדול, אתה תהיה פטור. זה הכוון היחיד שעשה בהוראת בית דין. ומכיוון שאני צריך את הלימוד השלישי לדין של יחיד שעשה בהוראת בית דין, אני לא יכול למעט את המקרה שאתה מיעטת, שזה אינו יכול וזה אינו יכול, ונשאו יחד שיהיו פטורים לו, לכן לפי דעתי הם יהיו חייבים. ורבי שמעון, למה הוא סובר בכל זאת שהוא לא לומד את המיעוט השלישי? כי לפי דעתו, יחיד שעשה בהוראת בית דין חייב. רש"י כאן מביא שלפי רבי שמעון, יחיד שעשה בהוראת בית דין יהיה חייב. אז אתה לא יכול למעט מהמיעוט השלישי, יחיד שעשה בהוראת בית דין. עכשיו את הדעה השלישית צריך לבאר. ורבי מאיר שסובר, הוא הכי מחמיר, אפילו שניים שכל אחד מהם היה יכול לשאת לבד, ונשאו יחד, שניהם יהיו חייבים. מאיפה הוא לומד את זה? כי הוא לא לומד אפילו את המיעוט השני, הוא גם לא לומד בכלל את המיעוט של שניים שעשו פטורים. כי הוא אומר, מי כתיב וכי כתוב הפסוק, שלושה מיעוטים, נפש תחתה, אחת תחתה? לא, כתוב נפש אחת, נפש אחת, זה בעצם לימוד אחד. ויש נפש אחת תחתה, ויש בעשותה תחתה, אז תרי מיעוטי כתיבי. מה לומדים משניהם? אחד, מיעוט אחד, לומדים למיעוטי זה עוקר וזה מניח, כמו שלמדנו שכל אחד עשה רק חצי מלאכה, וכל אחד יהיה פטור. ואחד למיעוט היחיד שעשה בהוראת בית דין, אבל שניים שעשו יהיו חייבים. אומרת הגמרא, למדנו בברייתא, אמר מר, אם זה יכול וזה אינו יכול, אז דברי הכל אחד מהם יהיה חייב. אם יש כאן אחד גיבור שהוא לבד יכול לשאת את המסע, ויש כאן אחד חלש שעוזר לו, אז חייב. השאלה מי זה שחייב? היי מיני הוא מחייב, האם החזק או החלש? אמר רב חסדא, החזק. זה שיכול להוציא לבד, ומישהו אחר חלש עזר לו, אז החזק יהיה חייב. דהי זה שאינו יכול, מייק אביד, החלש הזה לא עשה פה שום מלאכה, כי הוא הרי גם בלעדיו היה אפשר לשאת את המסע. אמר לי רב אמנונה, אז רב אמנונה ניסה לדחות את רב חסדא, הרי מה פה שהוא לא עשה כלום? הרי אחרי הכל, גם האדם החזק כבד לו. אז הבן אדם החלש הוריד לו קצת מהמשקל, וכמסייע בעדי, הוא עזר לו. אמר לי, אז רב חסדא ענה לרב אמנונה, מסייע, אין בו ממש. זה שהחלק שלו במעשה זה רק שהוא מסייע, אין לזה משמעות, אין לזה ממשות, ולכן מי שעשה את המלאכה זה זה שנשא את כל כובד המשקל על עצמו. טוב, אז יש לנו כאן עכשיו הלכה. מסייע, אין בו ממש. כשיש אחד שעושה את עיקר המלאכה, ויש מישהו שרק מסייע, זה שמסייע אין בזה שום משמעות. אומרת הגמרא, אמר רב זביד, משמי דה רבה, אף ענה, נמי תנינה, הוא מביא את ההוכחה הראשונה, יש כאן רשימה של הוכחות, הוא מביא את ההוכחה הראשונה. משנה במסכת זווים. אדם שהוא תמה בתומת זו, אם הוא יושב על גבי מיטה, שמיטה היא מקום שראוי לישיבה או לשכיבה, אז הוא מטמא את המיטה בתומת מדרס. ולא רק את המיטה, אלא אם נאמר המיטה נמצאת על גבי איזושהי סמיכה או איזשהו שטיח, הוא תמי גם את השטיח. עכשיו, מה יהיה? אם היה כאן בית שהוא כולו מצופה שטיחים, ובדיוק במקום שהמיטה נמצאת, זה התפר בין השטיחים. זאת אומרת, זה המקום שנגמרים כל הקצוות של השטיחים. זאת אומרת, יוצא שכל רגל של המיטה בעצם מונחת על שטיח אחר. כמובן, מדובר פה שטיחים לא דבוקים לאדמה, אלא שטיחים שאפשר ככה לא להרים אותם. ויש להם תורת כלי, הם יכולים לקבל תומת מדרס. אז אם כן, אומרת המשנה, היה הזב יושב על גבי המיטה, וארבע תליות תחת רגלי המיטה. תליות, הכוונה תליתות, אבל כמובן לא הכוונה תלית שאדם לובש בשביל לקיים מצווה ציצית, אלא איזשהו בגד, אני יודע, איזה שטיח, שמונחות על הרצפה, תחת ארבע רגלי המיטה. ומכיוון שהזב יושב על גבי המיטה, וזב הרי מטמא במדרס, מה הכוונה מדרס? שכל הדברים שהוא נשען עליהם נטמאים. גם אם הוא כרגע יושב על גבי מיטה אחת, והמיטה הזאת נשענת על גבי שטיח, אז לא רק המיטה נטמאת, אלא גם השטיח נטמא. אבל כאן, מכיוון שמתחת כל רגל יש שטיח אחר, אז כל השטיחים נטמאים. אבל למה שלא נאמר ששטיח אחד לא יקבל טומאה? כי מה? כל הארבע רגליים נושאות את הזב? אולי נאמר שהזב ניסה בעיקר על גבי שלושה רגליים, אולי הרגל הרביעית אין לה משמעות. לא, כל הארבע רגליים זקוקים להם. פני שאינה יכולה לעמוד על שלוש רגליים לבד. יוצא אם כן שכל רגל של המיטה נושאת את כל הזב. כיוון שהיא נושאת את הזב, היא נטמאת במדרס והיא גם מטמאה את השטיח שמתחתיה. זה דעת תנא קמא, תנא הראשון. ורבי שמעון מטהר. רש"י כותב שרבי שמעון כאן הולך לשיטתו, שהוא אמר בדין הקודם לגבי שניים שנושאים מסע יחד, שאפילו אם כל אחד מהם לא היה יכול לבד לשאת את המסע, ולכן הם נשאו את זה יחד, בכל זאת שניהם יהיו פטורים. אותו דבר גם כאן. נכון ששלוש רגליים לבד לא יכולים לשאת את המיטה, וצריך בכל זאת את הרגל הרביעית, בכל זאת אנחנו אומרים שכל רגל, כיוון שהיא ביחד עם כל הארבע רגליים, היא לא מטמאה את השטיח שנמצא מתחתיה. אומרת המשנה הלאה, אם הזב היה רוכב על גבי בהמה, וארבע תליות תחת רגלי הבהמה, היא פשוט מאוד כרגע עומדת על גבי ארבעה שטיחים. כל רגל של הבהמה נמצאת על שטיח אחר. אז הרי כל התליתות יהיו טהורות. כאן הדין לא יהיה כמו לגבי מיטה שעומדת על גבי שטיחים, אלא כל הארבע תליתות יהיו טהורות. למה? מכיוון מפני שיכולה לעמוד על שלוש רגליים. אז אם כן, כל רגל היא כאילו הרגל הרביעית, והרגל הזאת בעצם לא נושאת את הזב, כי הרי הזב היה יכול להינשא על גבי שלוש רגליים לבד. לכן, השטיח שנמצא מתחת לכל אחת מארבע רגליים, יהיה טהור. שואלת הגמרא, והמאי, למה אם הבהמה שרוכב עליה הזב, כל רגל נמצאת לגבי שטיח אחר, אתה אומר שכולם יהיו טהורות? אך המסייע בעדי הדעדי, נכון שהבהמה יכולה לעמוד רק על שלושה רגליים, אבל בפועל הרגל הרביעית מסייעת לשלוש הרגליים האחרות. למה אתה לא סובר שזה נחשב כאילו הזב מכביד גם על הרגל הרביעית, ואז תטמא את כל הארבע שטיחים? לאו משום דאמרינן, מסייע אין בו ממש, וכי זה לא בגלל שאנחנו אומרים נכון שהרגל הרביעית מסייעת לשלוש הרגליים האחרות, אבל אין לזה משמעות. ולכן זה לא נחשב שהזב בעצם דורס על גבי השטיח הרביעי, על כל אחד מהשטיחים, זה לא נחשב שהוא דורס, כי הרי גם הבהמה יכולה לעמוד על שלוש רגליים. אתה רואה מפה שמסייע אין בו ממש, אומרת הגמרא מכאן אין ראיה. אמר רב יהודה, ממקום שנקרא דיסקרת, לעולם אין הלכה, אפשר באמת לומר שמסייע יש בו ממש. ושאני אחר כאן לגבי זב שרוכב על בהמה זה שונה. דאקרא לה לגמרי, הבהמה רגילה, לעקור לגמרי רגל אחת מעל גבי הקרקע ולעמוד על שלוש רגליים, ועל כל רגל אפשר לומר שהזב בכלל לא ניסה על הרגל הזאת, ואפילו הרגל הזאת גם לא מסייעת, לכן התליתות יהיו טהורות. שואלת הגמרא, אם הטעם שהתליתות או השטיחים יהיו טהורים, זה כי לפעמים הבהמה מגביה רגל אחת? וכיוון דזימנין הקרא, הרי לפעמים היא מרימה רגל אחת, וזימנין הקרא, לפעמים היא מרימה רגל שנייה. אז על כל שטיח מסתפקים אולי השטיח הזה נשא את כל הכובד של הזב. אז להווי כזב המתהפך, אולי נאמר שיש כאן את הדין של זב שיושן על גבי כמה כלים, והרי בדרך כלל אדם שהוא ישן הוא מתגלגל לפה, הוא מתגלגל לשם במהלך השינה. והדין הוא שכשיש מקרה כזה שאדם ישן למשל על כמה, לוקח בבית כנסת כמה ספסלים, חבר אותם, והוא יושן לאורך הספסל. עכשיו הוא בעצם הלך לישון על גבי ספסל אחד, אבל הוא ישן על זה לילה שלם, אנחנו מתאמים, אם זב ישן על גבי ספסל אחד, שסמוכים לו כמה ספסלים, שהוא חיבר אותם יחד, אנחנו מתאמים את כל הספסלים. כי זה המשנה שלפנינו. מי לא תנן, וכי לא כתוב משנה, זב שהיה מוטל על חמישה ספסלים או על חמש פונדאות. פונדאות זה כיס ארוך כזה שמכניסים בתוך החלל שלו כסף. הוא פשוט פרס כמה פונדאות על גבי הקרקע, והוא הלך לישון על זה. עכשיו, הוא ישן על גבי אחד הספסלים, או על אחד הפונדאות, לא על כולם. אבל יש ספק, אולי במהלך הלילה, הוא פשוט הסתובב במהלך השינה, והוא שכב על כל אחד מהספסלים. לכן, כולם יהיו תמאים. כל הספסלים או הפונדאות יהיו תמאים. אם הזב היה שוכב עליהם לרוחבם, זאת אומרת, הוא שם, נאמר, שמונה ספסלים, והרגל, נאמר, נמצאת על ספסל אחד, הראש נמצא על ספסל אחר, הוא פשוט פרס את הספסלים לרוחב. פשוט נשכב על כל הספסלים יחד. מתגלגל לפה, מתגלגל לשם, הוא בעצם כל הזמן נמצא על כל הספסלים, בכל זאת הספסלים יהיו תיאורים. למה? כי אף אחד מהספסלים לא נושא את רובו של הזב. במקרה הקודם, נכון שזה ספק, האם הוא באמת היה על גבי ספסל, כל הספסלים שפה הוא כרגע חיבר. אבל אם הוא היה על אחד מהם, כל המשקל של הזב היה על גבי אותו ספסל. לעומת זאת, במקרה שהוא שם את הספסלים לרוחב, גם אם הוא היה על כל החמש ספסלים באופן ודאי, על אף אחד מהם לא היה רוב המשקל שלו. לכן זה לא יתאמה בתומת מדרס. ואם הזב היה ישן לרוחבם, וספק מתהפך עליהן, יכול להיות הבן אדם הזה שובב גדול. במהלך השינה יכול להיות שהוא הסתובב לגמרי בכיוון השעון, והוא נשכב על הרוחב אולי באמצע הלילה לאורך. כמו שאומרים שהיה איזה אחד שלא היה גבוה, ויום אחד הוא מאוד שמח, הוא רואה שהראש נמצא בצד אחד של המיטה, והרגליים נמצאים בצד השני של המיטה. הוא חשב שהוא נהיה גבוה ברוך השם. בסוף מה התברר? שהוא התעורר על הרוחב של המיטה. אז אם כן, יכול להיות גם כאן, שהבן אדם במהלך השינה מסתובב מהאורך לרוחב, ואם יש סבירות שזה מה שקרה, אז כולם יהיו תמאים מספק. אז אם כן, אותו דבר גם כאן, לגבי בהמה שרוכב על גבי הזב, הרי כל אחת מהרגליים של הבהמה, יכול להיות שהיא זאת שהכבידה על השטיח שנמצא מתחתיה, ואז אם כן, כל ארבע שטיחים צריכים להיות תמאים מספק. אלא לאו, וכי לא נאמר שזה הסיבה שאנחנו מתארים, משום דאמרינן מסייע אין בו ממש, אז אם כן, באמת יש מכאן ראיה, לדבריו של רב חיסדא, שמסייע אין בו ממש, ונכון, מכיוון שהבהמה יכולה לעמוד על שלוש רגליים, והרגל הרביעית רק מסייעת, אז כל אחת מהרגליים אנחנו אומרים שהיא זאת שבעצם אולי זאת שמסייעת, ולכן כל השטיחים יהיו תיאורים. זה ראיה ראשונה שמסייע אין בו ממש. אמר רב פאפי משמי דרבה, אף ענן המתענינה, מהמשך המשנה אפשר להביא ראיה נוספת שמסייע אין בו ממש. כי המשנה שם מביאה, רבי יוסי אומר, זה שזב שהיה רוכב על גבי בהמה, אנחנו אומרים שהבהמה כל רגל שלה נמצאת על גבי שטיח אחר, כל השטיחים יהיו תיאורים, כי הרי היא יכולה לעמוד על שלוש רגליים, זה נאמר דווקא לגבי שאר בהמות. אבל אם הזב היה רוכב על גבי הסוס, אז מטמא על ידיו. הטליתות שנמצאים במקום של הרגליים הקדמיות, מתחת הרגליים הקדמיות של הסוס, הם כן יהיו טמאות, כי עיקר המקום שהסוס נשען עליו זה על הרגליים הקדמיות. אבל זב שהיה רוכב על גבי החמור, מטמא רק על רגליו. זאת אומרת, השטיחים שנמצאים מתחת לרגליים האחוריות של החמור הם אלה שנטמאות. למה? שמשען את הסוס על ידיו, וחמור, עיקר מה שהוא נשען, זה על רגליו. עכשיו נשאלת השאלה, והמי, למה אותם שטיחים שנמצאים מתחת לרגליים, שהסוס או החמור לא לגמרי נשענים עליהם בכל הכובד, למה הם יהיו תאורות? רק המסייע בעדה דדי, אמנם זה לא עיקר מה שהסוס או החמור נשען, על הרגליים האלה אמנם הוא לא נשען לגמרי, אבל הם מסייעות לרגליים האחרות, שעליהם הסוס או החמור כן נשענים. למה בכל זאת השטיחים מתחתיהם יהיו תאורים? לאו משום דאמרינן מסייע, אין בו ממש, וכי זה לא בגלל שאנחנו אומרים נכון שהם עוזרים, אבל זה לא עיקר המשענת, ומי שעוזר אין בזה כל כך משמעות, ולכן לא יקבל, זה לא יקבל תומה, אז יש כאן הוכחה לרב חיסדא שמסייע אין בו ממש. ראיה שלישית שמסייע אין בו ממש. אמר רב אשי אפנן נמי תנינה, למדנו ברייתא. הכהנים כשהם מקריבים קורבנות בבית המקדש, צריכים להיות יחפים, בלי נעליים, בלי שום לבוש על גבי הרגליים. והם צריכים שהרגל שלהם תהיה על הרצפה של בית המקדש, בלי שום חציצה. אם יש כן חציצה, בין רגליהם לבין קרקע הזרה, עבודתם פסולה. ובהקשר לזה רבי אליעזר אומר, אם רגלו אחת של הכהן הייתה מונחת על גבי הכלי בזמן שהוא עשה את העבודה, ורק רגלו אחת הייתה מונחת על הרצפה, וכן, רגלו אחת הייתה על גבי האבן, ורק רגלו אחת הייתה מונחת על הרצפה, האם עבודתו קשרה או לא, אז תלוי. רואים, כל שאילו ינטל הכלי, או ותינטל האבן, יכול לעמוד על רגליו אחת שמונחת על הרצפה או לא? אם כן, עבודתו קשרה, ואם לאו, עבודתו פסולה. נשאלת השאלה, רגע, גם אם הוא יכול לעמוד על רגל אחת, ברור שהרגל השנייה מסייעת לרגל האחת שכרגע הוא נשען עליה בעיקר. והמי, למה עבודתו קשרה? רק המסייע בעד הדעדי, הרי הרגל שמונחת על האבן או על הכלי, ודאי מסייעת לרגל שנמצאת על גבי קרקע הזרה. למה זה לא פוסל את העבודה? לאו משום דאמרינן, מסייע אין בו ממש. והעיקר זה מי שנושא את רוב הכובד, והרגל הזאת נמצאת כן על גבי קרקע הזרה. הוכחה נוספת, אמר רבי נאפנן, עמית הנינה שמסייע אין בו ממש. כשכהנים עובדים בבית המקדש, הם צריכים לעבוד ביד ימין, ולא ביד שמאל. אם קיבל הכהן את הדם ביד ימין, אבל זה קצת כבד לו, ושמאלו מסייעתו. יד שמאל מסייעת בקבלת הדם. עבודתו קשרה, נשאלת השאלה, ומאי, למה עבודתו קשרה? ומסייע בעד הדדי, יד שמאל הרי מסייעת גם פה במלאכה. לאו משום דאמרינן, מסייע אין בו ממש, שמע מינה, באמת יש פה הוכחה שמסייע אין בו ממש. אמר מר, למדנו שבאופן ששניים הוציאו חפץ, אבל כל אחד מהם היה יכול להוציא את החפץ לבד. זה יכול וזה יכול, בכל זאת רבי מאיר מחייב את שניהם. איבאי אלו, זה שרבי מאיר מחייב את שניהם, האם זה אומר שכל אחד מהם בעצם צריך שגם יהיה לו שיעור של מלאכה? אדם שמוציא חפץ לרשות הרבים, אם הוא הוציא ממש מעט, שאין בזה שום חשיבות במה שהוא הוציא, הוא לא יהיה חייב. למשל, אדם שמוציא אוכל של אדם, צריך להוציא שיעור של טעינה מיובשת, כגרוגרת. אם שניים ביחד מוציאים, האם צריכים שיהיה להם שיעור של שני גרוגרות? בעינן שיעור לזה ושיעור לזה, או דילמה, לא, שיעור אחד לכולם. מביאה הגמרא שיש בזה שתי דעות, רב חיסדא ורב אמנונא. אחד אמר, צריך שיהיה שיעור לזה ושיעור לזה, ואחד אמר, לא, מספיק שיהיה שיעור אחד לכולם. אמר רב פאפה משמי דרבה, אף ענן נמי תנינה, יש לי ראיה שאפילו אם יש פה שיעור אחד לכולם, כבר הם יהיו חייבים. יש משנה מסכת זווים, שקראנו את זה קודם. זב שהיה יושב על גבי המיטה, וארבע תליות תחת ארבע רגלי המיטה, כל רגל נמצאת על שטיח אחר, אז כל השטיח, כל המיעוט מאות, כל התליתות, כל השטיחים. למה? מפני שאין המיטה יכולה לעמוד על שלוש רגליים, אז כל רגל נושאת את כל הכובד של הזב. נשאלת השאלה, והמי, למה אתה אומר שכל התליתות או כל השטיחים יהיו טמאים? כדי שהכלי יקבל תומת מדרס, הוא צריך לשאת את רוב המשקל של הזב. ליבה שיעור זיווה לזה ושיעור זיווה לזה, אז צריך שיהיה כאן ארבעה זווים, שכל רגל היא נחשבת שהיא נושאת זב שלם. למה בכל זאת זב אחד מתמת כל הארבע שטיחים? משום דאמרינן, שיעור אחד לכולם. ראיה נוספת, אמר רב נחמן בר יצחק אף ענן המתנינה, שמספיק שיעור אחד לכולם. משנה אומרת בהמשך המסכת, צבי שנכנס לתוך הבית. בעל הבית שמח על המציאה, ונעל אחד בפניו בשבת. חייב משום מלאכת צידה. אבל אם נעלו שניים ביחד את הדלת, הם יהיו פטורים. אם לא יכול אחד לנעול את הדלת לבד, ונעלו שניים ביחד, אז הם יהיו חייבים. נשאלת השאלה, למה? אם זה שניים, צריך שגם יהיה שני צבעים. והמי, ליבה יש שיעור צידה לזה ושיעור צידה לזה. אלא עליו משום דאמרין, שיעור אחד לכולם. ראיה נוספת. אמר רבינא אף ענן המתענינא. הברייתא כותבת, השותפים שביחד גנבו שור עושה. התורה כותבת דבר מעניין. כי יגנוב איש שור עושה, וטבחו או מחרו, נמצא בידו, שלם ישלם. חמישה בקר תחת השור, וארבע צון תחת השה. צריך לשלם תשלומי ארבעה וחמישה. אם הוא גנב שור עושה, ושחט את השור, או שהוא מכר אותו למישהו, הוא לא משלם רק כפל, כמו שאר גנב שמשלם בזמן שיש בית דין סמוכים, שמשלמים גם כנס. הוא לא ישלם רק כפול, אלא ישלם ארבע בהמות תחת השה, או חמישה בהמות תחת השור. עכשיו, אם שניים ביחד עשו את זה, השותפים שגנבו יחד וטבחו ביחד, חייבים לשלם תשלומי ארבעה וחמישה. שאלת השאלה, הם הרי גנבו רק שור אחד, הם גנבו רק שה אחד, אז אין כאן שיעור לזה ושיעור לזה, אם זה שותפים, צריך שגם יהיה שני שברים שהם גנבו, והמיילי, בא יש שיעור טביחה לזה ושיעור טביחה לזה, לאו, למה בכל זאת הם חייבים אפילו על שור אחד, משום דאמרינן, שמספיק שיעור אחד לכולם. ראיה נוספת ואמר רבה שיפה ננה מתענינא. הברייתא כותבת, שניים שהוציאו בשבת קנה של גרדי. גרדי הכוונה הורג, שהורג בדים. עושה בדים. אז יש לו מין קנה חלול, שבפנים הוא מכניס סליל של חוט, חוט ערב, חוט העבה שבו, שאותו שמים ברוחב של הבד. וככה זורקים את הקנה, ואז החוט בעצם מגיע לרוחב, ואז מחזירים אותו, והוא מגיע עוד פעם לרוחב לצד השני, וכולי, לא משנה כרגע. בכל אופן, יש כאן איזשהו קנה, שזה חייבים משום הוצאה כשמוצאים את זה לרשות הרבים. אז אם שניים הוציאו את זה ביחד, חייבים. נשאלת השאלה, יש פה שני אנשים שיהיו חייבים רק אם הוציאו שני קנים, והמיילי, בא שיעור הוצאה לזה ושיעור הוצאה לזה. אי אפשר להשתמש עם קנה אחד לשני בגדים. למה משום דאמרינן? שיעור אחד לכולם, לכן חייב. אומרת הגמרא, לא. הראיה האחרונה אפשר לדחות אותה. אמר לרב אחא ברי דרב, הוא אמר לרב אשי, דילמה, מדובר פה בקנה דאית בי, כדי לבשל ביצה קלה לזה וביצה קלה לזה. הרי קנה זה עץ. וחתיכת עץ שמוצאים לרשות הרבים, כמה השיעור שחייבים עליו? אם אפשר להבעיר אש, לשים עליו מחוות עם ביצה קלה, ולתגן בו. ואם יש כאן מספיק עץ בשביל לתגן שני ביצים, ביצה קלה לזה וביצה קלה לזה, אולי לכן הוא יהיה חייב, לכן אולי שניהם יהיו חייבים. מתרץ את הגמרא, לא, זה כן ראיה. כי אם כן, לשמינן קנה באלמה. אם מדובר פה בקנה רגיל שעומד להסקה, ויש כאן מספיק הסקה לשני אנשים, לשני ביצים, אז אם כן, של, למה כתוב קנה של גרדי? תכתוב סתם קנה. מה ישנה דגרדי? בזה שכתוב שזה קנה של גרדי, סימן שמדובר פה קנה שמיועד לעשות איתו בגד, והרי אי אפשר לעשות שני בגדים בפעם אחת עם אותו קנה, ובכל זאת אתה רואה ששניים שיוציאו יהיו חייבים. סימן שמספיק שיעור אחד לכולם, עדיין דוחה הגמרא לא. ודילמה, אמנם אי אפשר להרוג באותו קנה שתי מפות, אבל אולי דאית בי כדי להרוג מפה לזה וכדי להרוג מפה לזה. אמנם זה לא דרך לעשות ככה, אבל זה אפשרי. אפשרי עם אותו קנה גם להרוג שני בדים. אז אם כן, בשביל זה אולי, מכיוון שהקנה הזה ראוי לשני אנשים, אולי לכן שניהם יהיו חייבים. אלא מהעלק על המשמע מינה. יש לנו מספיק ראיות שלשני אנשים מספיק שיעור של אחד כדי שהם יהיו חייבים. אבל הראיה האחרונה משם אי אפשר להביא ראיה. מביאה הגמרא דבר מעניין. תנא איתנא כמדי רב נחמן, זה תלמיד שנה ברייתא לפני רב נחמן, שניים שהוציאו קנה של גרדי פטורים ורבי שמעון מחייב. אז הוא אומר לו, כלפי אליי, אתה, לאיפה הפכת פה את הברייתא? הרי אנחנו יודעים שרבי שמעון פותר. אלא אימא, צריך לגרוס שתנא קמא סובר שניהם חייבים. ורבי שמעון פותר ועד כאן דף צדיק ג'.